כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, באינדונזיה מעל 60 בני אדם נהרגו הלגלה וכ-600 נפצעו לאחר שצונמי פקד את המקום. הצונמי הוא ככל הנראה תוצאה של פעילות וולקנית באי קרקטואה. לפי סוכנות האסונות הלאומית של אינדונזיה, הנזק החמור ביותר נגרם באי ג'אווה, שם לפי הדיווחים נהרגו כ-33 בני אדם. אנחנו נעדכן במהלך המשדר הזה מה בדיוק המצב שם. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. בכאן תרבות, אני דודו ארז, ובשבוע שעבר אשת החינוך רונה רמון הלכה לעולמה. רונה רמון בין היתר הקימה את קרן רמון לחינוך למצוינות, לחינוך מדעי ולמנהיגות בשנת 2010, בין היתר להנצחת בעלה, מורשתו של בעלה ובנה. בעלה אילן רמון הוא מורשת בנה סרן אסף רמון. כדי לחסוך מהמשפחה מעמד נוסף של לוויה וקבורה, רונה רמון הורתה שהגופה שלה לא תיקבר כמקובל, אלא תישרף. אנחנו לא ננהל כאן דיון משפטי ודתי על העניין, אלא נדבר על מנהגי קבורה בתקופות שונות ובתרבויות שונות, ולכן נמצא איתנו כאן פרופסור רפי גרינברג, מהחוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
בוקר טוב.
איתך נדבר, וממך נלמד על מנהגי הקבורה שאנשים נהגו בהם לאורך ההיסטוריה. אלו מנהגי קבורה רווחו כאן בישראל, בארץ, בתקופת המקרא, ומה מקור הביטוי נאסף אל אבותיו? ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, קרח בכוכב הלכת מאדים. ביום חמישי סוכנות החלל האירופאית, ה-ESA, פרסמה תמונה מוגדרת כהיסטורית, מכתש קורוליוב שבמאדים, מכתש עצום בגודלו, מלא בקרח, זה מה שמופיע בתמונה. אתם מוזמנים כמובן לגגל ולראות את התמונה. מכתש עצום שנמצא בסמוך לקוטב הצפוני של מאדים, קוטו של המכתש כ-82 קילומטרים, ועומק הקרח שם הוא כ-2 קילומטרים. ומי שצילם את המכתש הקפוא זו הגשושית מרס אקספרס של סוכנות החלל האירופית וסוכנות החלל האיטלקית, ששוגרה ב-2003 מקזחסטן לעבר מאדים. האם העובדה שיש שם מים קפואים זה משהו שאולי מעיד על הימצאות חיים? אנחנו מיד נברר. לא נמצאו שם חוצנים, אבל מיד נעסוק בשאלה הזו. וגם, פגיעות בעמוד השדרה עשויות להשפיע גם על השעונים שיש לנו בגוף ולהוציא את השעונים הללו מסינכרון, מה שעשוי להשפיע על טמפרטורת הגוף, אבל על עוד שורה של תהליכים, כמו למשל תהליכים הורמונליים, על מערכת החיסון ועל תהליכים גופניים רבים. אנחנו נעסוק במחקר החדש שנערך בקולורדו בארצות הברית, שמצביע על קשר בין פגיעה בחוט השדרה לבין השעונים שיש לנו בגוף. וגם, מדוע ישראל מפגרת במרוץ הקוונטי? בשאלה הזו עוסקת כתבה שפורסמה בעיתון דה מרקר. מדינות רבות בעולם כמו סין, ארצות הברית וגם מדינות רבות באיחוד האירופי הקצו תקציבים משמעותיים למחקר של המחשוב הקוונטי, בישראל פחות. למה? מה אנחנו מפסידים מזה? מיד. וגם בקרוב תחזית מזג האוויר תהיה מדויקת יותר בזכות 10 מיני לוויינים. לוויינים בגודל של קופסת נעליים שבקרוב יקיפו את כדור הארץ ויספקו מידע על עננים באמצעות טכנולוגיה שפותחה בהשראת הסיטי הרפואי. אנחנו מיד נדבר על המיקרו לוויינים האלה שבקרוב יקיפו את כדור הארץ. העורך שלנו רז חסון, נפקה אבי שמאי, ליטל אמירן ואלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. מורידים את היישומון, מתקינים אותו בטלפון, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז אנחנו רוצים שוב לומר שלום ושבוע טוב לפרופסור רפי גרינברג מהחוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.
שלום.
אתה יודע איך קברו אנשים, בוא נתחיל מהאזור שלנו כאן. זאת אומרת, זה דבר חדש, זה טרנד חדש לקבור אנשים באדמה, כן, או
כן,
שלא?
זה, כן, זה טרנד יחסית חדש, כן. כי בני אדם קיימים כמה מיליוני שנים, או לפחות האבות אבותינו. אבל את הקבורה עצמה התחילו הרבה יותר מאוחר, בתקופה הפליאוליטית העליונה.
ומה עשו עד אז?
עד אז כנראה שהתייחסו למתים כמו אל חיות. כלומר, לפעמים אספו את העצמות האלה, לפעמים היה קניבליזם, אכלו את האויבים אולי של המתחרים על הטריטוריה, אבל לא הייתה קבורה מסודרת וזיכרון מסודר איפה המתים נמצאים ומה המשמעות של המתים האלה.
אז מתי התחילה ההתייחסות שמזכירה את מה שאנחנו מכירים היום?
על זה מתווכחים, כלומר אין הסכמה גורפת מתי זה בדיוק התחיל, אבל אנחנו יודעים שבשלהי התקופה הפליאוליטית אנחנו מתחילים למצוא קבורות מסודרות במקומות קבועים, ואנשים כנראה התחילו להתייחס למוות כאיזשהו מעבר ולא סוף.
במה זה מתבטא, ההתייחסות למוות כמעבר, וכמובן גם מעבר למה?
בדיוק, אם תחשוב על זה, יש לנו טקסי מעבר בחיים, אנחנו נולדים, אנחנו מגיעים לבגרות, יש לנו בר מצווה, חתונה,
זה בכל התרבויות. זאת אומרת, זה מוביל
לשלב הבא, אתה אומר. זה בכל התרבויות קיים, והנה באיזשהו שלב התחילו להתייחס גם למוות כמעבר, כלומר, זה לא סוף. אנשים כנראה חשבו שיש איזה שהם חיים אחרי המוות. והדבר הזה הוא קשור בהכרח לתחושה של התודעה, של האני, שאנחנו מגלים שאנחנו עשויים מיותר מאשר הגוף והשרירים והדם וכן הלאה. אנחנו מרגישים שיש בנו איזה משהו שחייב להמשיך לחיות.
וכתוצאה מהאמונה הזו שיש משהו בהמשך, אז כך נגזרו אותם טקסים? זאת אומרת,
בהחלט, כי אם אנחנו מחליטים שאותו מת, אותו אדם שהיה פעיל בחייו, השפיע עלינו בחייו, ממשיך לאיזושהי, תודעתו ממשיכה להתקיים, כנראה שהוא יכול להשפיע על החיים שלנו. ולכן עלינו לטפל בו בצורה שהוא לא יחזור ויפריע לנו.
אוקיי, או שנרוויח ממנו משהו גם.
או שנרוויח, או שנשקיע בו, והוא יכול לתת לנו איזה תמורה.
גם הטקס היהודי מתייחס למוות כמשהו שהוא מעבר לגמרי.
גם הטקס היהודי מתייחס למשהו שהוא מעבר, ובכל התרבויות, בכל הטקסים, ועל זה כתבו אנתרופולוגים כבר בראשית המאה ה-20, ארנולד ון חנפ ורוברט הרץ, שניהם צרפתים, הם כתבו על כך שאנחנו בעצם, יש שלבים, קודם כל קביעת המוות, שזה תמיד לא דבר פשוט, ואין הסכמה מתי מישהו מת.
מעניין.
עד היום. ואחר כך, זה
השלב... זאת אומרת, הנקודה כביכול שרירותית, שבה אנחנו אומרים, זהו, זה כבר לא חי.
הנקודה של הפרידה.
כן.
ואז יש שלב מעבר, וזה שלב שהוא בעייתי, ואנחנו פוחדים ממנו. גם כי הגופה עצמה היא נרכבת, הדברים משתנים בה, ריחות רעים עולים ממנה וכל מיני דברים כאלה, ואז מגיעים לשלב שבו המת כבר נמצא במנוחה, כן? נח עם אבותיו, כן? הוא נח, העצמות יבשות, הן לא משתנות, הדבר קבוע, אפשר לראות אותם אחרי שנה ואחרי 50 שנה, הן לא משתנות העצמות האלה.
טוב, אנחנו נגיע גם לעניין העצמות, כי יש איזה קטע עם ליקוט עצמות, נכון?
כן, זה, כן, בהחלט.
הכל היה שלבי, אבל בהמשך לסיפורה טרגי, שבו גם עסקנו כמובן בהרחבה בשבוע שעבר, של רון רמון והבקשה שלה שהגופה תישרף ולא תיקבר באדמה, זה משהו שהיה נהוג כאן באזור?
כן, תראה, יש פה שני אלמנטים. אחד, זה הבקשה שלה. כלומר, מה בעצם זכויות המת? זה דבר לא ברור לחלוטין.
האם למתים יש זכויות? זו שאלה מצוינת.
מי צריך לכבד אותם? על מי זה מוטל? על השארים, על החברה כולה? אולי זה לא מוטל על אף אחד? אולי אנחנו לא חייבים לכבד את זכויותיהם. הם מתו. והדבר השני בעצם זה מה עושים כדי להגיע למנוחה הנכונה.
אז אמרנו שתי נקודות, כי אנחנו נברר את שתי הנקודות האלה איתך מיד לאחר השיר. האם למתים יש זכויות, זכויות המת, והאם בסופו של דבר, איך מביאים אותם למצב של מנוחה נכונה, מה שזה לא יהיה?
אכן, כן, אנחנו משתמשים בביטוי הזה, מנוחה נכונה, למה אנחנו מתכוונים.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. קרח בכוכב הלכת מאדים, ביום חמישי. סוכנות החלל האירופית, ה-ESA, פרסמה תמונה המוגדרת כהיסטורית, מכתש קורוליב, שבמאדי מכתש עצום בגודלו, מלא בקרח. התמונה הזו פורסמה בין היתר גם בכלל התקשורת וברשתות החברתיות, וסוג של שיגעה את העולם. המכתש נמצא בסמוך לקוטב הצפוני של מאדי, וקוטרו של המכתש כ-82 קילומטרים, עומקו 2 קילומטרים, מי צילם את המכתש הקפוא? הגשושית מרס אקספרס של סוכנות החלל האירופית וסוכנות החלל האיטלקית ששוגרה ב-2003 מקזחסטן לעבר מאדים. אז האם העובדה שיש המים קפואים מידע על המצאות חיים במכתש? שלום למהנדס, מהנדס החלל הבכיר בספייס.il, למהנדס יואב לנצמן. בוקר טוב.
בוקר טוב, דודו.
טוב, קודם כל אנחנו ממליצים למאזינים ולמאזינות שלנו לראות את התמונה מהפנטת של המכתש הקפוא הזה.
נכון.
נראה מדע בדיוני.
זו תמונה ברזולוציה מעולה ואנחנו אוהבים תמונות כאלה.
כן, אז מה המשמעות של תמונה כזו?
קודם כל, התגלית, קרח על מאדים זה לא דבר כל כך חדש. יש כיפות קרח בכתבים של, של מאדים, רק ששם זה בעיקר קרח של פחמן דו-חמצני, מה שאנחנו מכנים קרח יבש. וכמות המים שיש שם היא לא גדולה במיוחד. המכתש הזה הוא מכתש שלא נמצא ממש בקוטב, אלא קצת יותר דרומית ממנו. אנחנו מדברים על קו רוחב 72-73, שזה בערך על כדור הארץ, זה בערך איפה שגרינלנד נמצאת. אז זה מקום שעל כדור הארץ אנחנו לא מופתעים שהוא קפוא וקר, אבל כל מאדים קר, ורק ההימצאות של מים על מאדים זה הדבר הנדיר. אבל המכתש הזה מסתבר מלא בקרח של מים כל עונות השנה, וזה הדבר המיוחד במכתש הזה.
אז מה שומר באמת על הקרח במצב הזה? זאת אומרת, מדוע הוא לא משתנה, מצב הצבירה שלו לא משתנה?
אז זה לא לגמרי ברור, כנראה שהאזור הזה פשוט קר באופן מיוחד, ולכן הוא מהווה מלכודת קור. זאת אומרת, אם חלקיקים של מים מגיעים לשם, הם כבר לא יצאו משם. הם לא התנדפו והגיעו למקומות אחרים, בגלל שהאזור הזה הוא גם נמוך וגם מבודד משאר הסביבה שלו.
כן.
ולכן זה בעצם אגם מאוד גדול, זה מכתש, כמו שאמרת, בקוטר של 82 קילומטר, אבל הוא מאוד מקומי. זאת אומרת, זה לא כמו איזה ים גדול או משהו שמחפה על כדור הארץ, שמפריד בין היבשות. זה לא קנה מידה הזה, זה עדיין, מבחינה פלנטרית, זה מאוד מאוד קטן.
עכשיו, מה גרם, אגב, להיווצרותו של המכתש הזה? זו התנגשות של מטאורית? מה גורם?
כן, כן. המכתש הזה הוא מכתש שנוצר על ידי פגיעה של איזשהו גוף אחר, אסטרואיד, שיצר אותו. אפשר, בדרך כלל כשדברים כאלה קורים על כדור הארץ, אז אחרי הרבה שנים זה נשחק ונעלם, על מאדים זה פחות, יש הרבה יותר מכתשים מאשר על כדור הארץ.
טוב, שוב, המשמעות היא שכן יש קרח שהוא תולדה של מים קפואים, ולא הוא CO2 קפוא, נכון? זה מה שמרשים,
נכון,
והעובדה
נכון,
שהדבר הזה לא משתנה, זאת אומרת, מצב הצבירה לא משתנה של הקרח
נכון,
שם במכתש.
נכון, ולגבי השאלה האם יש שם חיים, אז אין לדעת. זאת אומרת, כרגע אין שום ראייה לזה. זה בהחלט הופך את האתר הזה למקום שמעניין לנחות בו ולחפש ולבדוק אם יש שם, כי כשאנחנו אומרים חיים על מאדים, אנחנו בדרך כלל מדברים על דברים מיקרוסקופיים, כמו חיידקים או משהו שמזכיר פטריות על כדור הארץ, או דברים שאי אפשר לראות בעין, ובוודאי לא מהחלל.
זאת אומרת, קצת ירדנו אולי מפנטזיית האנשים הירוקים והנמוכים והחלליות שאוספות אנשים לכל מיני חקירות.
בעיקר מפני שאם היו כאלה, כנראה שאפשר היה להבחין בהם גם ממקומות אחרים, או בטכנולוגיה שלהם. כי לפחות כמו שאנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו עושים הרבה רעש.
וגם הם, אתה אומר, סביר להניח שהיו עושים רעש אם הם היו בגדלים.
סביר להניח, כי אם הם היו בונים מבנים או מייצרים מכונות או מייצרים מפעלי תעשייה, זה דברים שהיינו רואים שמשנים את פני השטח היה קשה להסביר את זה בדרך אחרת.
טוב, אז אנחנו כמובן מזמינים את המאזינים והמאזינות לראות את התמונה המהפנטת הזו שביום חמישי פורסמה, של הגשושית מרס אקספרס, של הרבה מאוד קרח שם במאדים, במחטש, קורולייב. תודה לך על השיחה הזו, מהנדס חלל יואב לנצמן, מהנדס חלל בכיר בספייס האל. תודה לך.
תודה רבה, להתראות.
להתראות. אז אין חוצנים, אפשר להירגע או לא, לא יודע מה. כי פעם חשבו שאנחנו רוצים למצוא חוצנים, ואז אמרו, רגע, אבל אולי הם מפותחים מאיתנו, ואז אומר שהם יארגו אותנו. אז...
נראה לי שעכשיו המאדים זה המקום המפלט שלנו, שם אנחנו מתכננים את השיקונים הבאים.
זה כן, גם על... טוב, אז בכלל אני מקווה שאנחנו לא נהיה פולשים שם.
לא רצוי, אחרת נהיה עם עוד ביטן של אשמה.
טוב, זה אתה אומר. אנחנו חוזרים לענייני קבורה והזיכרון של המתים. הזכרת את נושא זכויות המתים ומנוחה נכונה. האם למתים יש זכויות, ואם כן, ממתי?
טוב, ברגע שאנחנו מניחים שיש להם איזשהו קיום שהוא אחרי המוות, אז אנחנו מתחילים לחשוב, אולי הם עדיין מתחשבנים איתנו, ואם הם מתחשבנים איתנו, הרי שיש להם זכויות וחובות, או לנו יש חובות אליהם, קשה לדעת מה החובות שלהם אלינו.
זאת אומרת שהזכויות שלנו כלפי מתים, זו תולדה של האמונה שהם עוד קצת איתנו?
חייבים להניח ככה, כן? ואני חושב שאם היית מסתכל על רוב הכותרות של העיתונים, הייתה איזושהי הנחה שהמתים האלה עדיין קיימים. עכשיו הם קיימים מעניין. אולי בתודעה שלנו, אבל גם יש תחושה שהם קיימים בצורה כלשהי. כמובן שמשפטנים מתווכחים אם באמת יש למתים זכויות, ואנחנו לא מכבדים את כל מה שהמתים מצווים עלינו.
מה כן ומה לא? זאת אומרת, על פי מה אנחנו מחליטים?
הרי השארים בסופו של דבר קובעים. אם המת יצווה עלינו משהו שאנחנו לא יכולים במצפון שקט לעשות אותו, אנחנו לא נעשה אותו. יש את הסיפור המפורסם של פרנץ קפקא, שביקש שישמידו את כל כתביו. ומקס ברוד סירב לעשות את זה, לשמחתנו. אז זו החלטה שהיא מאוד אמיצה, מצפונית, והיא מעלה שאלה, מה הזכויות של פרנץ קפקא בכל העניין הזה?
אני מקווה שלא הרבה, אחרת באמת לא היינו נהנים.
אחרת הוא התחשבן עם מקס ברוד.
אוקיי. אז כל נושא זכויות המתים הוא תולדה של שוב האמונה שהמתים הוא סוג של איתנו, ולכן מגיע להתחשב בדעתם ו...
כן, ויש עוד עניין שבאמת לא אני המומחה לעסוק בו, אבל בעצם אם אדם עושה דברים בחייו, ואז בא מישהו ומחרב את כל מה שהוא עשה לאחר מותו, האם הוא פגע בזכויותיו? נניח, דודו, אתה מקיים את התוכנית הזו במשך שנים, ואז מישהו בא ולאחר לכתך אומר שכל מה שעשית זה היה שקר. אתה תיפגע מזה?
לאחר המוות, ככל שאני מבין את המטריה המדעית, לא תהיה לי, לשמחתי, את היכולת להיפגע, ואו לקנה, ואו להרגיש.
אבל אילו ידעת עכשיו שזה מה שיקרה, יכול להיות שהיית נפגע מאוד.
היום, כן.
כן. אז יש פה שאלה מעניינת של החולל ומחולל, כן.
מעניין. מחולל. עכשיו, אז אנחנו, לנו יש ריטואל ביהדות מאוד מובנה, מאוד ברור, של קבורה, של המת, לטמון את המת, המפגש עם האדמה וכו', כביכול שם הוא מתקלה וחוזר לאדמה שממנו הוא מגיע. זה כן. ריטואל שהוא חדש יחסית, אתה אומר.
הוא חדש יחסית, אני לא יודע להגיד לך בדיוק מתי הוא התחיל, אבל הוא בוודאי לא היה קיים אפילו בתקופת המשנה כשיש לנו תיעוד מסודר.
כן, אז מה עשו שם ממתים בתקופת המשנה?
שמה או אז? באמת הניחו אותם בתוך הקבר. עד שהתגלה הבשר, ובשלב מסוים אספו את כל העצמות לתוך קופסאות, שהיום אנחנו קוראים להם גלוסקמאות, שזה ארמית לקופסה, אספו אותם לתוך קופסאות, ושם הניחו אותם, כדי שהם יהיו עם אבותיהם. כלומר, אספו אותם...
נאסף אל אבותיו.
נאסף אל אבותיו, במובן ה...
זאת אומרת, ברגע שהבשר מתקלה, נעלה, מתפרק, נותרות העצמות, וזה בעצם הופך להיות הדבר היחיד ש...
זה הדבר, ואנחנו אוספים את כל העצמות האלה ביחד, ואז אנחנו נחים עם אבותינו.
מה אתה אומר על שריפה באמת של גופה, מה שמקובל היום בתרבויות אחרות, פחות כאן?
כן, כפי שאמרתי, כל התרבויות מחפשות איך להגיע למצב יציב. כי הגופה זה דבר שהוא מאוד מטריד, מהרבה בחינות. וההנחה היא שכל עוד הגופה נמצאת במצב לא יציב, גם הנפש, גם אותה השארית של התודעה נמצאת במצב לא יציב, היא יכולה לבוא ולחזור אלינו ולהטריד אותנו, לבוא אלינו בחלום או בלילה, כן. ואז אנחנו מחפשים דרכים איך לייצב את המת. ואחת הדרכים זו שריפה, כלומר, זה פתרון מאוד מהיר, מאוד אלגנטי, שבו אנחנו הופכים את המת לאפר, והאפר הזה כבר לא משתנה.
זאת אומרת, המטרה היא לייצב את המצב.
לייצב את המצב.
כן, אחרת אין לנו שליטה על הדבר הזה.
וגם כל התקופות הביניים שאנחנו מכירים, גם ביהדות, אבל בכל תרבות, השבעה, השלושים, השנה, כל התקופות האלה, זה התקופות שבהן אנחנו קובעים זמן לתהליך הזה להגיע לידי מיצוי. ורק אחרי שהמת יציב, אז אפשר להמשיך כרגיל בחיים.
וואו, אז הרבה מחשבה מושקעת בקבורה.
כן,
זה הרבה פילוסופיה, אנחנו מדברים כביכול ארכיאולוגית, אבל לא. זה גם פילוסופית, גם הרבה תרבותית. והדברים האלה
משותפים ומשותפים לכל התרבויות האנושיות.
טוב, אז אנחנו באמת נדבר על איך קוברים אנשים בשלל תרבות. לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. פגיעות בעמוד השדרה עשויות להשפיע גם על השעונים שיש לנו בגוף, ולהוציא אותם מסנכרון, מה שעשוי להשפיע גם על טמפרטורת הגוף, אבל גם על עוד שורה של תהליכים, כמו למשל תהליכים הורמונליים, על מערכת החיסון ועל תהליכים גופניים רבים אחרים. מחקר חדש שנערך בקולורדו בארצות הברית קובע שפגיעה באיכות השדרה משפיעה לא רק על הרקמה המקומית, אלא שוב על השעונים שיש לנו בגוף. המחקר נערך באחברים, חשוב לציין, מיד נבין האם הוא רלוונטי גם לבני אדם, והאם הממצא הזה עשוי להשליך על תהליך הריפוי? שלום לדוקטור אייל ברבלק, מומחה עמוד שדרה ומנהל המחלקה האורתופדית א' בבית החולים הלל יפה. שלום לך.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע מה הקשר בין עמוד השדרה או חוט השדרה לבין שעונים ביולוגיים או שעון שיש לנו בכל תא או בגוף.
האמת היא שעד עכשיו חשבנו שאין קשר, זאת אומרת אנחנו ידענו בתור קלינאים שפגיעה בעמוד השדרה יש לתוצאות הרפניות של להשאיר את הבן אדם משותק, שזה אומר ללא יכולת הנעת גפיים תחתונות, ללא יכולת תחושה וללא יכולת שליטה על סוגרים, אבל לא חשבנו לבדוק את השעונים הפנימיים. והנה בא את אותו מחקר שאתה ציטטת, שבאמת מראה לנו שמתי שחוט השדרה נפגע, כאשר הוא חלק ממערכת העצבים המרכזית, הוא משפיע על הרבה יותר ממנגנונים ממה שחשבנו. כמו שאתה אמרת, הוא משפיע על הערות שינה שלנו, זאת אומרת, משנה לחלוטין את היכולת שלנו לישון באופן תדיר וסדור כמו שאנחנו רגילים, הוא מעלה רמות הורמונים בצורה נוראית, אחד מההורמונים היא גלוקגון, גלוקוקורטיקואיד, שקופץ שם במאות אחוזים ברגע הפגיעה. כמובן שהוא גם משפיע על מערכת החיסון שלנו, ומשפיע אפילו על אקספרסה, על מופע של גנים מסוימים שאנחנו רואים אותם חבויים. השאלה הנשאלת היא איך אנחנו מתרגמים את אותם השפעות, על אותם שעונים פנימיים שלנו, הלכה מעשה ליום יום. נחזור ונאמר שזה היה מחקר בעכברים ולא בבני אדם, כך שהדרך עוד היא קצת ארוכה מלהוכיח את אותם דברים גם בבני אדם, אבל בהחלט יכול להיות לזה השפעות מרחיקות לכת. ברגע שאני אוכל בתור קלינאי לתפור תרפיה מיועדת לבן אדם, לא רק בגלל הפגיעה הנקודתית בחוט השדרה, אלא למכלול שלו גם בתור בן אדם, זה יטיב עם הפגיעה, יטיב עם הרפאה, יטיב עם ההחלמה.
אני אשאל שאלה אולי שיש להקדים ולשאול, חוט השדרה עצמו, הוא חוט שהוא מורכב מעצבים, זה בעצם צינור שמעביר את המידע למוח, אוסף את המידע מן צינור מרכזי כזה בגוף, מן מוביל ארצי?
אכן כן. הוא בעצם מעביר את המידע מהמוח לגפיים התחתונות, זאת אומרת שאתה מזיז את היד, אתה בעצם מעביר את המידע של יד זוזי דרך אותה חוט שדרה, ואוסף את המידע מהגפיים התחתונות אל המוח. הבעיה עם חוט השדרה שברגע שהוא נפגע הוא לא יודע להתחדש, ופה הבעיה. זאת אומרת, מרגע שהוא פגיע בחוט השדרה, אין הנוירונים יודעים להתחלק מחדש, ולכן אותם אנשים שנשארו עם פגיעות חוט שדרה, נשארים עם פגיעות חוט שדרה כמעט ללא יכולת שיפור.
וואו. עכשיו, כן, בבקשה.
לא, אני רק רוצה להגיד שבנושא הזה הוא תחום מרתק, שבשנים הקרובות עומד להפוך מהפך מלא. ויש המון טכנולוגיות היום של השתלת אלקטרודות, של פעולה פשוטה מאוד בגב, שכבר הצליחו להוכיח בשוויץ, השתלת אלקטרודות בגב, יחד עם איזשהו מחשב מאוד מאוד מתוחכם, שמושתל ברקמה רכה, גרמו לאנשים שהיו בשיתוק מוחלט לחזור וללכת. ולכן אני חושב שבאמת זה תחום מאוד מאוד חם ברפואה, שבעתיד המאוד קרוב, בעשור הקרוב, אנחנו עוד נראה בו המון המון שינויים.
עכשיו, אותם שעונים שמושפעים מהפגיעה בחוט השדרה, אלה שעונים שאפשר לאפס בגוף? זאת אומרת, אפשר לתקן את הסנכרון שלהם?
זאת בדיוק השאלה. אז מה שהם גילו בעכברים, שאחרי תקופה של מספר שבועות עד מספר חודשים, אותם שעונים חוזרים לנורמה. זאת אומרת, השעונים מתקנים את עצמם בגוף, מיום הפגיעה כמובן. כמובן שבשבועות ובחודשים הראשונים, שזה השבועות והחודשים הקריטיים למטופל, השעונים האלה יוצאים מיפוס. השאלה, אם אנחנו נצליח בתור קלינאים להזן אותם יותר מהר מאשר שבועות או חודשים. אבל זה עוד נראה לבוא, זה עוד לעתיד.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, דוקטור אייל ברבאלק, מומחה, עמוד שדרה ומנהל מחלקה אורתופדית א' בבית החולים הלל יפה. תודה לך על השיחה הזו.
הרבה תודה על השיחה, והמשך יום טוב.
ואנחנו חוזרים לפרופסור רפאל גרינברג מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. אנחנו מדברים על קבורה, והנה בזכותך או באמצעותך הבנו שלא כך היה תמיד, לא תמיד קברו אנשים כפי שאנחנו נוהגים היום. לקבור לפחות על פי היהדות. איך באמת נוהגים בתרבויות שונות לקבור, לא לקבור, אלא להיפטר במרכאות כמובן, או להביא אדם למנוחה נכונה? בואו נשתמש במכבסת המילים הזה.
אוקיי, אם נסתכל על תרבויות העבר, אנחנו מכירים את המומיות ממצרים ומעוד מקומות, כן? אבל אם נדבר על פה, על ארץ ישראל, הרי שהקבורה המרתקת, אחת הקדומות ביותר, היא מהתקופה הנאוליתית, בערך לפני 10,000 שנה. ואז לקחו חלק מהמתים, לא את כולם, אנחנו לא יודעים מה עלה בגורל של כל פשוטי העם, אבל איזושהי נבחרת של המתים,
כן.
נאספה, נקברה בקבורה הראשונה מתחת לרצפת הבית, ואחרי איזשהו זמן ניתקו את הגולגולת, אחרי שכבר הבשר התקלה, לקחו את הגולגולת וקירו, עיצבו עליה דמות של אדם חי, כלומר של או ממש פורטרט של המת, והשתמשו בגולגולת הזו כנראה בתקסים כלשהם, ולאחר זמן אספו את הגולגלות האלה וקברו אותם שוב. אז כאן יש לנו ממש גם את ההתייחסות לכיליון הבשר, כן, כל ההמתנה הזו, אבל גם ניסיון לייצר דמות אב, כן, דמות של מישהו שממשיך להתקיים אחרי המוות באופן מאוד קונקרטי, אדם שאני רואה אותו, ולא רק זה, הוא גם קבור מתחת לביתי. אני מייצר כאן המשכיות מוחלטת וקשר ממש אישי לאותו מת. זה דבר שאנחנו מכירים.
נשמע שבעבר פחות פחדו ממתים, כי היום אנחנו אמנם קוברים וכולי ומכבדים, אבל גם יש פחד ממוות ומאנשים מתים.
לגמרי, אנחנו מרחיקים את בתי הקברות מאזורי החיים, אנחנו מייצרים שם ממש קהילה נפרדת, היום זה נראה כמו שיקון לכל דבר שם, ליד צומת הכפר הירוק, אבל זה השיקון שלהם, ואנחנו נכנסים ויוצאים משם במהירות האפשרית.
שוטפים ידיים ונעלמים.
כן,
נכון.
ואני חושב שהיה, המוות היה יותר נוכח בחיים, כלומר אנשים חיו פחות זמן, תינוקות מתו גם בזמן הלידה וגם זמן קצר אחרי הלידה, והיה יחס אולי פחות מוזר, כן? זה היה פחות זר, המוות היה פחות זר לאנשים.
אוקיי, אז נהגו, שוב אנחנו נתקלים באותו תהליך דו-שלבי של המתנה, במקרה שתיארת, המתנה שהבשר התקלה, ואז איסוף של העצמות, למרות שגם תיארת ציור מעניין על הגולגולת. אילו עוד מנהגים היו בתרבויות שונות?
שוב, אני אתייחס לתרבויות העבר כאן.
כן.
כי מה שהיה בעבר, אלה דברים שאפשר גם למצוא היום בכל מיני מקומות רחוקים ומופלאים. אז בתקופה הבאה, התקופה הכלקוליתית, שם חשפו את המתים באיזשהו מקום, כנראה לחיות, כן? לחיות הבר. שבאו לעופות ולצבועים וכדומה, ואלה עזרו לבני אדם לחלות את הבשר, אז הם נחשבו לחיות שהן מועילות מאוד, והן חלק מהתהליך הטבעי של הבאת המת לאותה מנוחה נכונה. ואחרי זמן אספו את העצמות והכניסו אותם שוב, כבר אז, לתוך גלוסקמאות, לתוך תיבות. והתיבות האלה מאותרות, זה תיבות שממלאות היום את מוזיאון ישראל, אפשר לראות אותן שם בתצוגה, תיבות שמעוצבות בכל מיני צורות מעניינות, שמספרות לנו על איזשהו יחס לאותם מתים, כמתים שעדיין יכולים להיות שם, כנראה בשאול, מתחת לאדמה. אני חושב ששם מיקמו אותם, כי תמיד הלכו לעומק, לתוך מערות, קבורה.
מעניין, השאול, כל העניין של מתחת לאדמה הזה משתלב, אתה אומר, עם תיאוריית השאול. העובדה שיש משהו, כן. מקום מתחת לאדמה.
כן, בהחלט, יש שם עולם שלם מתחת לאדמה.
שלא אמורים לעלות לשמיים, כן, זהו.
לא, הם לא עלו לשמיים, במשך הרבה מאוד שנים הם לא עלו לשמיים. השמיים היה המקום של אולי של האלים.
מעניין.
אבל האבות האלה והמתים היו בתוך השאול, ושם זה היה המקום שלהם, והם יכולים להשפיע מלמטה, תחשוב על כל מה שהאדמה נותנת לנו.
מעניין.
כחברה חקלאית. זה מאוד חשוב מי נמצא מתחת לאדמה, שידאג שהכל יהיה קשורה. אז הצורך בקבורה נכונה קשור לפריון, לזה שתהיה צמיחה, שיהיו חיים חדשים. אז המוות והחיים החדשים וואו. קשורים זה בזה. כבר משלב מאוד מוקדם.
וביהדות אנחנו תומנים אנשים באדמה, וכך בעצם מייצרים את היציבות. העובדה שאנחנו פשוט לא רואים מה קורה לגופה, כנראה מתחת לאדמה, זה משהו שהוא...
אבל היא נמצאת, היא עטופה בתכריכים, שזה טקסטיל, שזה דבר אורגני, שגם הוא מתקלה.
מעניין.
הוא מתקלה יחד עם הבשר, וכך אנחנו דואגים שהמחזור הטבעי יתרחש, ואנחנו לא חוצצים עם איזה ארון אופרת או משהו כזה. אנחנו לא מנסים לשמר את הגופה כדבר חי.
שזה עד היום מנהגם של הנוצרים, נכון?
תחשוב, יש ענף שלם של טיפול במת שנועד איכשהו לשמר אותו, לשמר את המת כאילו שהוא עדיין בחיים. כלומר, שיש איזו חשיבות מיוחדת לגופה עצמה. גם זה דבר שזלג פה ושם לתוך התרבות המודרנית.
עד היום, נכון?
כן.
טוב, אנחנו נשמע שיר נתעושב, זה נושא קצת מורבידי גם לפתוח איתו את השבוע, אבל אנחנו מזגזגים בין המדע של האנשים החיים לבין הדרך שלנו לקבור את המתים. הנה... שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ונמצא איתנו כאן פרופסור רפאל גרינברג מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. איתו אנחנו מדברים על דרכים, שוב, לא לקבור מתים, כי לא תמיד קברו אותם, חלק מהתרבויות שורפים את הגופה, חלק ממתינים עד שהבשר יתקלה, ואז אוספים את העצמות. בוא נדבר באמת על מתנות למתים. האם אנחנו מפנקים את המתים שלנו במתנות מדי פעם?
נורא מעניין, כי התרבות שעוסקת הרבה בצבירת עושר, כן, בצבירת רכוש, אז זה לא כל כך משתלם להכניס את הדברים לתוך הקבר, כן? כלומר, בעצם זה דברים שהולכים לאיבוד, זה קורבן אבסולוטי, אנחנו לא נחזור ונוציא אותם משם, או מי שיחזור הוא אדם מסוכן ומחלל את הקבר, כן? אז האם אנחנו מכניסים באמת מתנות לתוך הקבר? כמה אנחנו משקיעים בתוך הקבורה הזו? אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו חברות מודרניות שמשקיעות הון בכל מה שקשור בקבורה, בעצם מפגינות את האושר שלהם או את האהבה שלהם או את ההערכה שלהם עד ידי זה שהם עושים טקס מאוד מפואר, ארון מאוד מפואר, מצבה מאוד מפואר.
הפירמידות עצמן לא היו סוג של מצבה ענקית?
הפירמידות היו סוג של מצבה, אבל הם היו גם מפעל כלכלי מאוד מורכב, כלומר העסיקו אלפי אנשים בדבר הזה במשך כל שנות חייו של המלך.
אבל מעניין שאתה אומר שאפשר להפגין את העושר גם בטקס הקבורה.
אני מפגין את העושר בטקס הקבורה, אבל באמת חברות שונות מתייחסות אחרת לדבר הזה. בעולם העתיק, אנחנו כארכיאולוגים מאוד נהנים להרוויח מהסבל של אחרים, כן? חורבנות, מוות וכן הלאה. אז אנחנו אוהבים למצוא קברים עם הרבה חפצים בתוכם. מה שמו שם? כלומר, למה שמו שם חפצים? לפעמים חברה שמעריכה יותר את הכוח וההשפעה והיחסים החברתיים המלאים שיש להם עולם המתים, היא תשקיע בדבר הזה, זה הופך לדו-כיווני בעיניה. כלומר, כל חפץ שהיא שמה בקבר,
כן.
יש לו אפקט, יש רווח לצידו, כי המת הזה יהיה יותר מאושר בשלב הבא של חייו, ישפיע לטובה עלינו.
יש באמת משהו עצוב בזה שאנחנו נמות, ואז לא תהיה משמעות לחפצים שלנו. השעונים שאנחנו אוהבים לרכוש לעצמנו, כן, אז... המחשבים,
אז הטלפונים
שני, החכמים. כלומר,
יש דברים שאנחנו
אולי
מייחסים...
אולי שווה להיקבר, כן. עם אייפון, או כמובן כל החלופות של כל החברות.
אני חושב, כן, או עם השיניים התותבות שלנו.
לפחות.
כן.
זה א' ב'. אתה יודע מה, בוא נעצור כאן ברשותך, כי אנחנו רוצים להעלות על הקו את דוקטור מיכל חמו לוטם, במסגרת הפינה שלנו, חדשנות ברפואה, ואז נמשיך לדבר על מתנות שהעניקו למתים בעבר, ואולי גם היום בתרבויות שונות. שלום לדוקטור מיכל חמו לוטם, מומחית לחדשנות ברפואה, שלום לך.
שלום, בוקר טוב, ואנחנו כבר מדברים על עולם שמכחיד את המוות, והתודעה עולה לדיגיטל, אז תחשבו איך, לאן זה ילך כבר, איך תראה קבורה בעולם כזה.
מעניין מאוד, אגב, עניין הפייסבוק של אנשים שכבר לא איתנו, זו סוגיה מאוד מעניינת, והחיים הווירטואליים, כבר היום זו שאלה מעניינת,
נכון,
אבל
נכון.
איתך אנחנו רוצים לדבר על משהו שחותר תחת נושא התוכנית, וזה דווקא האפשרות להאריך חיים ולהאט את ההזדקנות.
נכון, נכון, והיום מה שאני ככה מביאה לנו, זה משהו מאוד לא חדשני, כבר דיברו על זה היפוקרטס והרמב״ם, וזה תזונה.
תזונה, אנחנו... אוכל.
אוכל. מסתבר, אתה יודע, יש דבר שנקרא אזורים כחולים. אזורים כחולים זה אזורים שנורא מעניינים את החוקרים. הראשון שעלה עליהם זה דן בוטנר מה-National Geographic. בדיוק בסוף שבוע הייתה על זה כתבה בארץ, דרך אגב. והוא גילה אזור שנקרא לומה לינדה. אחר כך מצאו גם את סרדיניה ואוקינאווה. יש חמישה ולא לפחות אזורים כחולים. כולם, דרך אגב, חוץ מאותו אזור בארצות הברית הם איים. ואנשים שמה מאוד מעריכים ימים, 10-15 שנים מעל תוחלת החיים בממוצעת, בוודאי במדינה שלהם, אם זה יפן או יוון או ארצות הברית, וזה המון, המון, אנשים שמגיעים במקום לגיל 80 ו-85 בגסות, רגע היום גברים נשים מגיעים לאזור גיל 95-100, בממוצע זה באמת קטורה גדולה.
ואיך, מה הטריק, מה הסוד?
אז רגע, כבר פרסמו על זה אין ספור מאמרים וספרים, יש ספר מפלא שנקרא איקיגי, אני ממש ממליצה, הוא אפילו לא, הוא פשוט נחמד, הוא לא כבד ולא מלא מספרים, ומצאו אין סוף דברים שקשורים בקהילה וחברויות, והם עושים, הם זזים ברגל כל הזמן, כאילו לא עושים עכשיו שעה פעילות, אלא ממש כל החיים שלהם פעילים, אבל התזונה היא כנראה מפתח מאוד גדול, ואותו בוטנר, דן בוטנר שגילה את זה, ניסח 12 עקרונות, שהם משותפים, הרי אין הסכמה עד היום על שום דיאטה, כל יום צצה איזה דיאטה אחרת, אבל תזונה להארכת ימים, כנראה העקרונות, גם אם זה ביפן, וגם אם זה בארצות הברית, וגם אם זה במזרח התיכון, הם דומים. אז אני ככה אשתף איתך כמה מהם, אבל אני אתחיל דווקא במשהו שהוא לא בעקרונות, ואזכיר לך שביל קלינטון, אחרי שהוא קיבל את כיף לב, עבר לתזונה טבעונית מלאה. ולמה? כי הסיפור בסוף הוא גם קשור בכמות הסיבים. סיבים תזונתיים שנמצאים במזונות ירוקים ובמזונות מהטבע ולא מן החי, הם מאוד חשובים. לכן העיקרון הראשון שדן בוטנר גילה זה שאם אנחנו אוכלים יותר צמחים, דהיינו עלים ירוקים מכל הסוגים, טרד וחסה וקרו ופטרוזיליה וכוסברה ונאנה ולקטות בטבע, ודגנים וקטניות, יש לנו כבר נקודה.
אוקיי.
הדבר השני שהוא ניסח בעיקרון, והעיקרון הזה היום גם מגובה במדע, זה את הנושא של להפחית מאוד או להימנע מבשר. להפחית מאוד זה מקסימום פעמיים בשבוע, ותדע לך שזה כבר זהו. חד משמעית קבעו שעוד ועוד ועוד מחקרים, והיום זה גם המלצה של האיגוד לתזונה ודיאטה, האיגוד האמריקאי, שתזונה טבעונית או צמחונית לכולם, גם לילדים ונשים בהיריון, היא תזונה מומלצת. אז אני לא מצפה מכולנו שנהפוך
כי טיפולים. כי מה, הבשר עצמו הוא מזיק לגוף? זאת אומרת, הוא פוגע בנו? האם אנחנו לא צריכים את החלבונים האלה? אני אמנם מדבר
כצמחוניות. הם יכולים להגיע מקטניות, כי מה שקורה, הבשר, קודם כל תזונה טבעונית מפחיתה ב-60% למשל את הסיכון לסוכרת, ב-35% את הסיכון לסרטן הרמונית, להתקף לב, זה מספרים מטורפים. אז הסיפור הוא איזון. עכשיו, כשאנחנו אוכלים המון בשר, אנחנו אוכלים פחות ירקות ופירות וקטניות. הרי בסוף אנחנו צורכים אותה כמות, אנחנו לא נאכל גם וגם וגם.
מעניין.
אוקיי, אם אתם נורא אוהבים בשר, תאכלו, תאכלו, בסדר. פעם, פעמיים בשבוע, אבל לא כל יום. כי אתם רוצים את הקלוריות שלכם, מעלים מירוקים, מפירות, מקטניות, תכף נדבר על הקטניות. זה אחד העקרונות הנוספים שבוטנר גילה, וזה גם נתמך היום כבר לא רק באותם אזורים, מחקרים על האזורים הכחולים, אלא במחקרים נוספים שחצי כוס קטניות, שועית, מה, איזה עוד קטניות יש לנו? חומוס, עדשים לכל ה... אז אפילו ארגון הבריאות העולמי הכריז ב-2016 להאום, לא ארגון הבריאות העולמי, על שנת הקטניות, כדי להביא את תשומת הלב העולמית, איזה חלבונים בריאים יש בהם.
אבל תגידי, קטניות זה לא משהו שעושה לך קצת בלגן בבטן? אני לא...
לא, לא, תלוי איך מבשלים ותלוי איזה סוג. אנחנו לא הזכרתי פול, אבל בהחלט, כן, אפשר לאכול חצי קוט ליום, רובנו לא אוכלים פשוט. וזה דבר מאוד טעים דרך אגב, אתה יודע, עושים מזה אין סוף מרקים עכשיו.
לא, ודאי, ודאי, כן.
ובקיצור, העיקרון הכי קשה בעיניי שהוא גילה, זה עם סימן קריאה, כי כל הזמן אני מדברת על איזון ואיזון, פה אין איזון, בלי סוכר.
בלי סוכר. בלי סוכר. ומה דעתך, אנחנו, חשוב לי דווקא, אני קצת מצטער שהשיחה הזאת תהיה יותר קצרה ממה שתכננו, כי יש לנו עוד דקה וחצי, מה דעתך על מזון שהוא מעובד? מזון שמגיע אלינו מתאגידי המזון?
גם זה, דרך אגב, בלי סוכר הם פשוט אוכלים חמישית מכמות הסוכר שצורכים בעולם המערבי, זאת אומרת, אם טיפה סוכר נכנס בסדר ובוודאי מפירות, אבל לגבי המזון המעובד, חד משמעי, אחד העקרונות, העקרון התשיעי, זה נקרא מזון מזוהה. זאת אומרת, אתה מבין מה אתה אוכל, אתה רואה את הפרי או את הירק, אתה רואה כמה שיותר קליפות, פחות בישול, ווודאי בלי חומרים משמרים. וזה באמת האזור של הסופר, שככל שהמזון נשאר יותר זמן, זה כלל אצבע, הוא כנראה יותר מעובד. דחפו בו יותר חומרים משמרים.
בכלל, כל מזון שערוז באריזה פנסית, הוא צריך לחשוד בו.
בוודאי אם הוא שוב נועד להשתמר, ואפשר להסתכל ולראות, זה כתוב בלי חומרים משמרים, אז אנחנו כבר on the safe side, ואי אפשר בלי טכנולוגיות, אז אני כן אציע לקחת ולרשום, ויש מיליון אפליקציות שאפשר לרשום, ולשים לב קודם מה אוכלים, אתה יודע, לפני שעושים את כל השינויים הגדולים האלה, באמת תסתכלו, שיסתכלו אנשים מה הם אוכלים, מה נכנס להם לפה, ואם זה באמת דברים שאתה יודע, המוח שלנו די יודע יפה מה בריא בסוף.
טוב, אז אנחנו נשאיר אותך על הקו ברשותך. אני רוצה לשמוע את כל העקרונות האלה בתחילת השעה הבאה. את פנויה בתחילת השעה? תוכלי להישאר על הקו? יש לנו דייט. אז דוקטור מיכל חמולותם נשארת על הקו, אנחנו נצא למבזק חדשות, ובתחילת השעה הבאה תכתיבי לנו את הכללים של מה נכון לאכול כדי להאריך חיים. נעשה את זה פשוט, נקודות. מבזק מיד חוזרים.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שעה שנייה, שלושה שיודעים. בקרוב תחזית מזג האוויר תהיה מדויקת יותר בזכות 10 מיני לוויינים, מיקרו לוויינים, לוויינים בגודל של קופסת נעליים שבקרוב יקיפו את כדור הארץ ויספקו מידע על עננים באמצעות טכנולוגיה שפותחה בהשראת ה-City שאנחנו מכירים, הרפואי. הפרויקט נקרא Cloud City, והוא זכה במענק של 14 מיליוני יורו מהמועצה האירופית למחקר, ומובילים אותו החוקר הגרמני פרופסור קלאוס שילינג, פרופסור אילן קורן ממכון ויצמן למדע, ופרופסור יואב שכנר מהפקולטה להנדסת חשמל מהטכניון. אנחנו מיד נדבר איתו. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארץ, ובשבוע שעבר הזכרנו את רונה רמון שהלכה לעולמה בגיל 54, ובין היתר רונה רמון, אשת החינוך, שבמותה טלטלה שוב את המדינה כמובן, היא ביקשה שלא להיקבר כמקובל, אלא ביקשה שהגופה שלה תישרף. ואנחנו מנהלים כאן דיון יותר תרבותי וארכיאולוגי סביב עניין מנהגי הקבורה, הדרך שבה אפשר לא כמובן רק בהכרח להיקבר, אלא איך אנחנו נפרדים מהמת בתרבויות שונות. נמצא איתנו כאן פרופסור רפי גרינברג מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. איתו אנחנו מדברים על ארכיאולוגיה של מוות וקבורה. איך קברו אנשים לאורך ההיסטוריה? למה אנחנו בכלל קוברים אנשים? ואנחנו מיד נרחיב את הדיון סביב המתנות שאנחנו, לא אנחנו ביהדות, אבל רבים נותנים למתים, ואנחנו עוסקים בעוד עניינים. באינדונזיה מעל 60 בני אדם נהרגו הלילה, וכ-600 נפצעו לאחר שצונמי פקד את המקום. הצונמי הוא ככל הנראה תוצאה של פעילות וולקנית באי קרקטואה. לפי סוכנות האסונות הלאומית של אינדונזיה, הנזק החמור ביותר נגרם באי ג'אווה, שם נהרגו כ-33 בני אדם. במהלך המשדר אנחנו כמובן נמשיך לעדכן אם ימשיכו להגיע נתונים ומידע ממה שקרה באינדונזיה, וגם נעסוק בשעה הזו בשאלה מדוע ישראל מפגרת במרוץ הקוונטי. בשאלה הזו עוסקת כתבה שפורסמה בעיתון דה מרקר. מסתבר שמדינות רבות בעולם כמו סין, ארצות הברית ומדינות באיחוד האירופי הקצו תקציבים משמעותיים למחקר המחשוב הקוונטי, ואילו בישראל התקציבים שהוקצו לכך הם זניחים. אנחנו נברר מהו בכלל מחשוב קוונטי, והאם נכון להשקיע בו שמדובר בצעצוע ניו אייג'י של חוקרים שמאמינים שחתול יכול להיות חי ומת בו זמנית. וגם נעסוק בעוד עניינים. העורך שלנו רז חסון, ההפקה אבי שמאי, ליטל אמירן ואלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכנית די ג'י אלון נקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לי שלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד, ומורידים אותו, את היישומון החינמי, מתקינים בטלפון, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אנחנו נבקש מאבי שמאי, האם דוקטור מיכל חמולותם איתנו? היא איתנו על הקו. אז שלום, שוב שלום לך, דוקטור מיכל חמולותם. שלום לך.
כן, שלום, שלום.
טוב, את הבטחת לנו משהו מאוד מסקרן. אותן נקודות שאם נקפיד עליהן, סטטיסטית סביר שנחיה יותר. אנחנו מדברים פה על טקסי מוות, והאמת שפרופסור רפי גרינברג עושה לנו חשק ממש לא למות, אבל כל הקבורה והמתנות וזה, זה כביכול נשמע פחות נורא למות כשיש נועל מסודר, לא יודע, אבל
נכון, נכון. דרך אגב, אם הייתי יכולה לתת לך עכשיו לראות וללגום, אני שותה עכשיו שייק ספירולינה שיש בתוכו, טעים בטירוף, by the way, שיש בתוכו גם עלי חסה וגם קצת קרו וגם בננה וגם, וזה אפרופו אחד העקרונות, יש בו חלב סויה. כי אחד העקרונות של שדן בוטנר גילה, זה שבאמת באזורים הכחולים יש הפחתה בצריכת חלב פרה, וקבלת הסידן מצמחים מחלב עיזים וכבשים וכו'. ופה ההסבר הוא מאוד פשוט. נכון שבתור תינוקות אנחנו חיים על חלב אם, דרך אגב לא חלב פרה, אבל עם השנים האנזים שמפרק חלב במעי שלנו על הקטז הולך ונעלם, ואנחנו בעצם צריכת חלב בגילאים שהם כבר לא גילאים רכים בכמויות גדולות, היא עלולה לגרום לפגיעה גם במייקרוביום, באותם חיידקים הטובים של המעי שדיברנו עליהם, ואז גם לשינוי המייקרוביום, גם לדלקת כרונית של דופן המעי. זאת אומרת שהכמויות של החלב שאנחנו צריכים הולכות ויורדות עם השנים, וזה ממצא של האיים הכחולים, לא רק של המדע. אז היה לנו צמחים וקטניות, ופחות בשר ופחות חלב פרה, ומה שכן בהחלט מומלץ זה יותר דגים יום יום, לא כמויות גדולות דווקא, אבל זה מאוד מאוד מאפיין את תושבי האיים הכחולים, למשל סרדינים, אנשובי, בקלה.
מעניין שעד עכשיו זה מאוד התאים לכל נושא החמלה כלפי בעלי חיים, התזונה הבריאה הזו, עד שמגיעים לדגים, ואז קדימה, הביאו את העלה והקו בהם.
נכון, אבל לא בכמויות מאוד גדולות דרך אגב, ולא דגים שנחשפים לכל מיני כספית ורעלנים, אז צריך לשים לזה. וכן חמלה לבעלי חיים, מיעוט בביצים. כן, מיעוט לא צריך 2 ו-3, 1 ליום ומטה, זה בסדר. יותר אגוזים, זה עוד עקרון בכמות מדודה בגלל הקלוריות. זה פרשן. ומה שאמרתי, שזה הבלי סוכר הזה, זה בהחלט
עיקרון מאוד משמעותי. אנחנו יודעים את ההונאה הגדולה של תעשיית הסוכר שדחפה את כל העולם להאמין שהאויב הגדול הוא השמן והקולסטרול, אבל לא, האויב הגדול באמת, אם צריך לצאת מפה עם שני סימני קריאה, הסוכר הפשוט, הלבן שזורק לנו עלייה בגלוקוז בדם ועלייה באינסולין מיד, וזה בתאים, ואז שוב רעה, ואז שוב המחזור הנוראי הזה שגם מביא לסכרת השכיחה כל כך בעולם המערבי, הוא לא פוקד אותם באזורים הכחולים.
נשמע שהאנושות כבר יודעת איך לאכול בריא, רק צריך עכשיו לייצר לובי, לומר נגד תאגידי המזון, אבל הרבה פעמים אפשר לרתום את תאגידי המזון כדי באמת להפחית בסוכר ולפעול לטובתנו.
נכון, נכון, נכון. ואמרנו כמובן את המזון המזוהה, שזה דבר מאוד חשוב, כי מחקר מצאתי לנו, זה נורא מעניין, מחקר טיואני, דווקא, שהראה שאנשים שמבשלים ואוכלים אוכל ביתי לפחות 5 פעמים בשבוע, יש להם כמעט 50% סיכוי להאריך עוד 10 שנים בהשוואה לבני גילם שלא אוכלים.
אוכל ביתי.
כן, והם בדקו את זה על 1888 גברים ונשים, והם ראיינו אותם, והם עשו את זה שוב אחרי 10 שנים, והם ממש ראו ממצאים מאוד שקושרים חזק את הבישול הביתי התחוף עם אריכות ימים, והם גם, את יודע, הם ניקחו מהתוצאות את האפשרות שאולי אנשים שהם כבר מאוד חולים לא יכולים לבשל לעצמם בבית וכו' וכו'. בקיצור, זה די ברור שכשאנחנו שולטים על האוכל שלנו, גם על הכמות, גם על המתי, וגם במיוחד על המה ועל באיזה צורה האוכל מוגש, אפרופו מזון שהוא מזוהה, שהוא בשלמותו, אז זה ברור שאנחנו אוכלים אוכל יותר בריא מאשר ב... מקומות שאנחנו אוכלים מזון או מתועס או במסעדות, וזה בהחלט דבר שהולך עם העיקרון של המזון המזוהה. עוד הוא גילה כמובן, וזה מאוד ידוע, זה הרבה מים, תשתו הרבה מים, וזה בדיוק מה שאמרת דודו, אנחנו יודעים, אבל זה מאוד קשה מול כל הפיתויים והלחצים והקמפיינים והדוחפים באמת סוכר בכל מאכל, זה מאוד מאוד קשה לעמוד בזה. אבל זה טעים, תקשיב, ברגע שלומדים, ראיתי גם יותר ויותר שפים שמדברים על זה, שעם הירקות והפירות טריים, אז למה לבשל אותם? זאת אומרת, זה כבר מחלחל גם לבשלנים ולשפים.
אבל אם השפים לא יעשו שום דבר עם הפירות והירקות, אז מה אנחנו מרוויחים מהאנשים האלה?
ויהרגו לנו חלק מהמינרלים והוויטמינים.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה למומחית לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולותם, ואנחנו גם נמליץ כמובן למי שרוצה להיכנס לאתר Beyond Medicine. תודה רבה לך, דוקטור מיכל חמולותם.
כן, כל ה-12 עקרונות שם.
כן, הנה, לאכול יותר צמחים, להימנע או לצרוך פחות בשר, הפחתת חלב פרה, אכילת דגים, וכולן העצות מקובלות, ואם כולם היו הולכים על פי העצות האלה, לפרופסור רפי גרינברג פחות היה מה לעשות. לא, אתה עוסק בהיסטוריה, בהיסטוריה אנשים מתו.
אתה יודע, העבר כל הזמן הולך ומתרחב, כלומר הוא כל הזמן מאיים עלינו, כל הזמן יש יותר עבר, אז אף פעם לא ייגמר לי מה לעשות.
לא, אתה מסודר, אתה יכול להירגע. אתה אוכל בסדר? איך התזונה שלך?
אני דואג עכשיו לדגים שהם לא יאכלו כספית וכל מיני דברים כאלה. צריך לדאוג לתזונה של הדגים כדי שנוכל לאכול דגים.
אתה דואג לתזונה של התזונה שלך, אתה אומר. כן. לא לעצמך ישירות. טוב, אנחנו נשמע שיר ונמשיך לדבר גם על מתנות למתים, וגם נדבר על מחשוב קוונטי. מדוע ישראל מפגרת במרוץ הקוונטי? בשאלה הזו עוסקת כתבה שפורסמה בעיתון דה מרקר. מדינות רבות בעולם, סין, ארצות הברית, מדינות רבות באירופה, הקצו תקציבים משמעותיים למחשוב קוונטי, למחקר. בתחום ואילו בישראל התקציבים שהוקצו לכך הם זניחים. עוד לפני שנבין מה הנזק שעלול להיגרם לנו, אנחנו רוצים לברר מהו מחשוב קוונטי. והאם בכלל נכון להשקיע בו, אולי כבר מאוחר מדי. שלום לפיזיקאי פרופסור נדב כץ, ממכון רקח לפיזיקה וראש המרכז לאינפורמציה קוונטית באוניברסיטה העברית. שלום לך.
בוקר מצוין, שלום שלום.
טוב, אנחנו רגע לפני שנדבר על העובדה שלא כל כך מתקצבים את נושא המחקר הקוונטי, מה זה אומר מחקר קוונטי, והאם יש לך השלכות פרקטיות?
קודם כל, בוודאי שיש השלכות פרקטיות, יש כמה סוגים שונים של מחקר יישומי בהקשר הקוונטי. זה מתחיל מתקשורת וחיישנים, ומתקדם עד לדברים היותר, אני יודע, חזיתיים כמו חישוב קוונטי. כל הנושאים האלה יש בהם עניינים פרקטיים. כמובן, תקשורת וחישה אלה דברים שכבר קיימים בשוק וצריך לפתח אותם, וענייני חישוב זה כבר באמת, כמו שאמרת, השאלה מורכבת יותר, כי עדיין אין מערכות עובדות באף מעבדה בעולם, וזו שאלה של עד כמה אנחנו רוצים להיות בחזית של נושא שכולם מחשיבים אותו מרכזי, ואנחנו בכל זאת מדינה קטנה.
אז אולי תסביר לנו באמת מה את ליבת העניין, מה זה אומר מחשוב קוונטי?
מחשוב קוונטי זה שימוש במערכות קוונטיות שהן מספיק מבודדות ומספיק נשלטות, ככה שאפשר לבנות מהן סוג חדש של מחשב שמבוסס על העובדה שמערכות קוונטיות יכולות להיות בו זמנית בהרבה מאוד מצבים, ואם מנתבים את החישוב נכונה, אפשר במקרים מסוימים להגיע להאצה, מה שנקרא מעריכית, של יעילות החישוב. ולפתור בעיות ששוב, בתנאים מסוימים, הן בלתי אפשריות למחשבים רגילים.
סלח לי על הניסיון שלי לפשט, אבל אם במחשב רגיל יש לנו 0 ו-1, אז מחשב קוונטי יכול להיות 0, 1, וגם חתול שהוא חי מת כזה באמצע, גם 0, גם 1? זה שלושה מצבים? זה העניין?
לא, זה לא שלושה, זה רצף של מצבים שיכולים להיות בו זמנית בין 0 ל-1, אבל זה רק ברמה של טרנזיסטור קוונטי בודד. אנחנו מדברים על מצב שאתה תוכל לשלוט בעשרות, מאות ואולי אלפים של כאלה מערכות קוונטיות, ובו זמנית לחיות במרחב שהוא מעריכית יותר גדול, אקספוננציאלית יותר גדול מהמרחב הרגיל. בזמן שמחשב רגיל הוא נמצא בקונפיגורציה מסוימת בכל רגע נתון, המחשב הקוונטי יכול לבדוק את כולם באופן מקבילי.
ויש היום מחשב שמסוגל לעשות את הדבר הזה?
כן, יש מחשבים קטנים שהם עדיין בפיתוח, אבל הם מסוגלים להגיע לכמה עשרות מערכות קוונטיות, וזה אומר שהם בו זמנית יכולים לבדוק 2 בחזקת כמה עשרות מצבים.
עכשיו, איזה נזק יכול להיגרם לישראל אם נמשיך במדיניות הזו של לא לתקצב את המחקר סביב העניין הקוונטי?
טוב, הנושא הזה, קודם כל, אני רוצה לחדד, כן מתקצבים את המחקר הקוונטי, פשוט עושים את זה קצת לאט. בזמן שב-2016 ות"ת הכריזה על הנושא הקוונטי כנושא חזיתי עבורה, התקציבים עדיין לא הגיעו. פשוט עניינים של מנהל תקין והתנהלות, ועד שזה מגיע זה פשוט עוברים שנים, וישראל לא יכולה להרשות לעצמה את הפיגור הזה כשמדינות אחרות החליטו בערך באותו זמן, אבל הכסף שם כבר הגיע לחוקרים ולמערכות שבונים.
טוב, אנחנו
יש תקצוב, הוא פשוט מתחלק לאט.
טוב, זה כמובן מסקרן, כל התחום הזה הוא מסקרן מאוד, זה לא תחום חדש, נכון? כל העניין הקוונטי, זאת אומרת, מדברים על זה כבר כמה, 20 שנה בערך? יותר?
אז בעצם הנושא הקוונטי הוא מנוע צמיחה של כל הטכנולוגיה המודרנית, מתקשוב ומחשוב, ועכשיו אנחנו בעצם 20 שנה כבר מדברים על רמה עוד יותר גבוהה של שימוש וניצול אפשרויות קוונטיות. ובשנתיים שלוש האחרונות חצינו איזשהו רף של איכות בביצועים במעבדות, שזה כבר מתחיל להיות מאוד מעניין מבחינה טכנולוגית.
מסקרן זה,
לכן זה עכשיו, לכן אני מדבר איתך בחדשות, כן. ולא כותב מאמרים בלבד.
טוב, אני רוצה להודות לך, פיזיקאי פרופסור נדב כץ ממכון רקח לפיזיקה וראש המרכז לאינפורמציה קוונטית באוניברסיטה העברית, תודה לך.
יום מצוין לכולם, תודה.
אנחנו חוזרים לפרופסור רפי גרינברג מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. התחלנו לדבר מעט על מתנות למתים. מה נותנים, מה מקובל לתת למתים?
כן, אפשר לחלק את זה לשתי חטיבות.
זה קצת נשמע לי כמו כמה לתת כסף לבריתה או לחתונה, אבל לא.
מחשבון המתנות למת.
זהו. מה נהוג היה לתת?
שוב, זה תלוי בחברה, כלומר, כמה היא רוצה להשקיע וכמה חשוב לה לשמור על הדברים. יש אמרה מפורסמת באנגלית, you can't take it with you, כן? כלומר, אתה לא יכול לשמור את כל ההון שלך ולקחת אותו איתך לקבר. אבל זה בחברה שיש לה בנקים וצבירה ודברים כאלה, ויש מסחר, אבל בחברה שהיא לא מסחרית, אז כן חשוב לצייד את המת עם דברים כדי שהוא יעשה את שלו, כמו שדיברנו קודם.
אבל שוב, כחלק מהאמונה שהוא ממשיך הלאה במסע שלו.
שהוא ממשיך הלאה, וגם שכל מה שאני נותן לו זו השקעה טובה, זו השקעה הכי טובה שיכולה להיות, כן? מעניין. אם אני אשקיע במת.
אז מה מקובל לתת לסבתא בבוא היום?
אז תראה, אנחנו מכירים את הקברים המאוד מאוד מפוארים של המלכים, כן? של הפרעונים וכל האנשים האלה שקברו אותם, או של הקיסרים הסינים וכן הלאה. ובארצנו הקטנה והדלה הניחו דברים פחות מפוארים. אבל יש עוד מרכיב במה שנותנים למת, וזה הדברים שייחדו אותו, שהם הפכו אותו לאינדיבידואל, לאדם מזוהה, ושהם מזוהים כל כך איתו, שאי אפשר להשתמש בהם אחר כך, כן? אם תדמיין את זה במונחים של עכשיו, נניח השעון האהוב, או המשקפיים, או כמו שאמרתי קודם, השיניים התותבות, כן? דברים שאין לי שימוש בהם לאחר מותו. ואצלנו ביהדות כל זה אסור. כלומר, פה מחפשים שיש שוויון מלא של כל המתים בתוך האדמה.
היהדות, עקרון השוויון הוא חשוב ביהדות, נכון?
עקרון השוויון בתוך הקבר.
הקברים, אבל הפנסים האלה זה פחות מקובל ביהדות.
נכון, ולכן אנחנו סופרים כמה אנשים באו ללוויה, וכמה אנשים באו לשיבה, כדי שיהיה בכל זאת איזה דרך לדעת מי יותר חשוב ומי פחות חשוב.
זאת אומרת שעל פי...
אבל בתוך האדמה אנחנו בעצם דואגים להשוות את כולם.
שוויון. כן.
ואנחנו לא התרבות היחידה שעושה את זה.
מעניין, איזה עוד תרבויות פועלות על פי עקרון השוויון, ולא דווקא ההדרה או...
גם המוסלמים קוברים את המת כמו שהוא, כלומר, בתכריכים. אז המקומות שבהם נפגין את חשיבות המת יהיו במקומות אחרים. אנחנו נתרום לצדקה לזכרו של המת, כן? אנחנו נקים בניין לזכרו נכון. של המת. וככה אנחנו יכולים למדוד את חשיבותו. אנחנו נקרא לבית ספר על שמו, או לשדה תעופה, וככה נמדוד את חשיבותו. אבל בתוך האדמה הוא רק...
כולם הוא. שווים.
אבל בארכיאולוגיה אנחנו באמת נמצא מגוון מאוד רחב של מתנות, וכולל הדברים האישיים האלה שהם האישיות שלו. כלומר, כשאנחנו ראינו את האדם, אנחנו גם ראינו אולי הפיגיון שהוא נשא, או את סמלי הדרגה שלו, או איזה שהם דברים כאלה שממש זיהו אותו כאינדיבידואל. ואז אנחנו באמת נמצא קברים עם חפצים אישיים, לפעמים מאוד פשוטים, אבל שזוהו כדברים שאנחנו נשים בקבר. ועד היום יש איזה מנהג כזה לא פורמלי, כן. שאנחנו נזרוק פנימה, אפילו לא בתוך הארון עצמו, אולי... על הקבר או על יד הקבר, דברים אישיים.
כן? דברים... באיזו תרבות?
גם אצלנו אנחנו, כן? תלך היום לבית קברות שכל המצבות אחידות, אבל אתה תמצא כל מיני ביטויים אישיים שם.
נכון,
במצבות. איזה פסל או איזה חפץ נכון. או משהו כזה שיסמל את האישיות של המת. אלה דברים שקל לנו.
לכם שלושה שיודעים בכאן תרבות, בקרוב תחזית מזג האוויר תהיה מדויקת יותר בזכות 10 מיני לוויינים. לוויינים בגודל של קופסת נעליים שיקיפו את כדור הארץ ויספקו מידע על עננים באמצעות טכנולוגיה שפותחה בהשראת הסיטי הרפואי. הפרויקט קלאוד סיטי זכה במענק של 14 מיליוני יורו מהמועצה האירופית למחקר ומובילים אותו החוקר הגרמני פרופסור קלאוס שילינג, פרופסור אילן קורן ממכון ויצמן למדע ופרופסור יואב שכנר מהפקולטה להנדסת חשמל על שם ויטרבי בטכניון, מומחה בראייה ממוחשבת ובטומוגרפיה ממוחשבת. שלום לפרופסור יואב שכנר מהפקולטה להנדסת חשמל על שם ויטרבי בטכניון, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע על הטכנולוגיה הזו. מה הקשר בין טכנולוגיית ה-CT לאותם מיני לוויינים?
טוב, תראה, CT זה טכנולוגיה שמסתכלת לתוך גוף תלת-ממדי כמו גוף האדם. וגם השמיים, העננים, האבק מעלינו, הם גם כן תלת-ממדיים. אז זה בעצם נותן את ההשראה. אולי כדאי לחקור את הטבע מעלינו, מעל ראשינו ובסביב כל כדור הארץ, בגישה שהיא מזכירה את הדבר הזה, להסתכל מהרבה כיוונים, כמו ב-CT רפואי, ולעשות ניתוח מתמטי באמצעות מחשב, כדי לשחזר את המבנה התלת-ממדי הנפחי.
אבל כשאנחנו עוברים צילום CT, לא מזריקים לנו איזה חומר, אולי צריך להזריק למציאות גם, חומר ניגודי כזה.
בסיטי של צילומי אקס-ריי לרוב לא מזריקים חומר, אבל באמת ישנם שיטות, אתה צודק, של טומוגרפיה, דימות רפואי שמזריקים חומרים. הבעיה היא בשמיים ובאטמוספירה, שהשמיים כל כך רחבים, והעולם הוא כל כך גדול, שלהתחיל להכניס דברים באופן אקטיבי לכל המרחב הזה, זה משהו שהוא לא פרקטי. ולכן אנחנו בעצם נאלצים לעשות פה משהו שהוא מאוד מיוחד, אנחנו נאלצים לפשוט לעשות CT פסיבי, רק להסתכל ממצלמות מהחלל, ולהסתמך על קרינת השמש המתפזרת.
מעניין, עכשיו מה עם אותם מיני לוויינים שבקרוב ישוגרו?
האמת היא שקוראים לדבר הזה ננו לוויינים או פיקו לוויינים, זה לוויינים קטנים, בערך בגודל של קופסת נעליים כמו שאמרת, והם יוכלו, הם ייסו עליהם מצלמות. מצלמות האמת לא מורכבות במיוחד, מצלמות הן כמו שמוכרות לרובנו בחיי היום-יום. מה שמיוחד בהם שהם יודעו לטוס בטיסת מבנה. זאת אומרת, התנועה של כל אחד מהם תהיה מתואמת עם הלווינים האחרים, וכך הם יוכלו בו זמנית להצביע על אותם עננים ולצלם אותם בו זמנית מאותם כיוונים באופן מתואם.
וזה מה שבסופו של דבר יוליד תחזית מזג אוויר מדויקת יותר?
תראה, האמת היא שהמחקר שלנו הוא מחקר בסיסי. זה כמו שנגיד, אנחנו כרגע, בוא נגיד באנלוגיה לרפואה, כמו שיש מחקר רפואי שעוזר להבין את גוף האדם, ויכול להיות שיום אחד יביא לרפואה יותר טובה. זה בערך המצב אצלנו כרגע. אנחנו מנסים לעשות מחקר בסיסי להבנת הטבע ולפתח טכנולוגיות בראייה ממוחשבת, בהנדסת חלל, שייתכן, ואנחנו מקווים שבעתיד באמת יביאו לשיפור בתחזיות מזג אוויר.
טוב, זה נשמע מסקרן מאוד. תודה לך, פרופסור יואב שכנר, מהפקולטה להנדסת חשמל, השם ויטרבי בטכניון. תודה לך.
רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו.
אוקיי, אז אנחנו...
אני רוצה להגיד קרדיט לשותפים שלי.
בבקשה.
אני רוצה לתת כמובן קרדיט לשותפים במכון ויצמן ובגרמניה וגם בטכניון, שזה באמת עבודת שיתוף פעולה מולטי דיסציפלינרית יוצאת מן הכלל, ובאמת זה תענוג גדול לעבוד עם כולם.
מודה לך, תודה רבה לך על הדברים האלה.
כל טוב.
תודה. ולהתראות אנחנו חוזרים לפרופסור רפי גרינברג מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. מתי התחילו להתייחס? קודם כל אנחנו יודעים שאצלנו לפחות ביהדות אוכל קשור למוות, כשסבא או סבתא חלילה מתים, תמיד יש שבוע של אוכל.
כן, אנחנו דואגים למשפחה, אבל יש גם סעודת הבראה ממש מיד אחרי הטקס הקבורה.
כן, כשמסיימים לקבור את המת, מגיעים ואוכלים?
ואוכלים.
אז מה הקשר באמת בין אוכל לבין, כן, מלבד העובדה שהאוכל הוא תמיד...
אחד מהדברים שאוכלים תמיד בסעודה הזו, זו ביצה. אפילו שאסור כבר לאכול ביצים, אבל הדבר הזה עדיין איתנו. ומה הביצה מסמלת כאן? היא מסמלת את התחדשות החיים.
שלנו על חשבון התרנגולת, אבל זה בסדר. אבל אנחנו מקבלים את זה.
טוב, יש כבר תרנגולות ירוקות או משהו כזה, אני ראיתי משהו על זה, כן.
הכל במדבקות, הכל יש. השאלה מה קורה בפועל. אבל אוקיי, אבל אתה אומר שביצה מסמלת את ההתחדשות?
בעצם אנחנו רוצים להתחדש. כלומר, בכל... כל טקס של מוות יש אלמנט של, גם של התחדשות. אנחנו אף פעם לא לוקחים את המוות כדבר שהוא סופי, יש גם את המעבר הזה של המת, אבל יש גם את החיים עצמם שממשיכים הלאה. ולכן טקסי אכילה מלווים את טקסי הקבורה מאז ומעולם. כלומר, כמעט קשה לחשוב על איזושהי מערכת קדומה, כן, ארכיאולוגית, של בית קברות, של קבורה, שלא כולל גם אלמנטים של מאכל.
זאת אומרת, זה לא פטנט רק של יהודים?
סעודה. לא פטנט רק של יהודים. היהודים לא המציאו את זה. כמובן שכל תרבות מעצבת את הטקסים בהתאם לתמונת עולמה. אבל העיקרון הזה של התחדשות החיים הוא דבר שקשור באופן מובהק במוות, ותמיד אנחנו אומרים, כן, כשמישהו נפטר, יהיה מישהו נולד, או משהו נולד. כן, תמיד זה מוביל לחיים.
זאת אומרת, האמונה היא שזה לא נגמר, לא עבור המת ולא עבורנו. משהו מת, אז משהו נולד, כן. ומישהו מת, אז הוא ממשיך במסעו.
לגמרי, ובכל בית כבר, יש בתי כברות שסיירתי בהם, בקווקז, שבהם יש ממש שולחנות פיקניק בתוך בית הכברות, שנועדו לסעודות האלה. ואתה תראה אנשים שאוכלים, כן?
בוא אני אגלה לך, גם ביהודים, הרבה פעמים אין ברירה, אנשים אפילו, אתה יודע, סוג של פותחים שולחן על קבר סמוך, לא נעים להגיד, אבל כי אנשים רעבים שם בתקסים, זה פיזית, זה אפילו לא מנהג שנגזר משום דבר מלבד הרעב.
אני חושב שהרעב, שיש משהו שמעודד את האכילה, כן, בטקס הזה. אנחנו רוצים לצאת מהבאסה הזו באיזושהי צורה חיובית.
הנה, די-ג'יי מקלר מספר שכרווק תל אביבי, הוא אוכל בעיקר בריטואלים שקשורים במוות.
הבנתי, וזה כמו שבאוניברסיטה יש את כל האכילה מסביב לכנסים, כן, שהסטודנטים אוכלים בחינם שם.
כולם עוברים בבוקר, כזה, לוקחים סנדוויצ'ון וממשיכים.
אני לא יודע אם כל כנס זה לא מוות קטן.
אוקיי, אוקיי. הם שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו עוברים על הפינה. אתם שואלים, הקתדרה למוסיקה עונה, והנה השאלה של משי שי מראש פינה. מהו בית הקברות האהוב ביותר על שוחרי המוסיקה בעולם כולו? שלום למלחין, למנצח ולזוכה פרס לנדאו, לשנת 2017 בתחום המוסיקה הקלאסית, פרופסור משה זורמן, שלום לך.
שלום, בוקר טוב ושמח לכם.
אנחנו שמחים כמה, אמנם מדברים על מוות, אבל כן. זה חלק מהחיים, כמקובל לומר, מה לעשות.
נכון, אז הייתי יכול ללכת באמת לחפש כל מיני, יש סוגה מוזיקלית שמה שנקראת מרש אבל, וגדולי המלחינים התמחו בזה. ואני רוצה לקחת אותנו לדבר קצת יותר יפה. אחד מאתרי התיירות המרכזיים, שאתה מגיע לעיר פריז, אחרי שאתה מבקר במגדל אייפל, ובשאנזליזה קונה משהו, והולך ללובר, ולגני טולרי, ולשאר הניצחון, יש עוד מקום אחד שבו כל חובב אומנות ותרבות חייב להגיע לה בפריז, וזה בית הקברות פר לשז. עכשיו, בית הקברות הזה, קודם מישהו נפלא ביופיו, נמצא קצת מחוץ לפריז, אבל המטרו מגיע, אם אתם מאוד רוצים, נוסד בשנת 1804, עדיין על ידי נפוליון וביוזמתו. בהתחלה זה היה רחוק במרכז העיר, אז הצרפתים לא רצו להיקבר שם, ואז הממשלה הביאה לשם את גופתו של מולייר, ואחר כך של כותב המשלים לפונטן, ואחר כך משפחת רוטשילד אפילו יצרה אזור מיוחד של קברים ליהודים, ויש מה שקרוי אחוזת קבר מרשימה של משפחת רוטשילד שנמצאת בבית הקברות פרלשז שבפריז. ואני רוצה לקחת אתכם להתמקד במוזיקאים המפורסמים שקבורים שם.
רגע, ואז אנשים סמכו להיקבר שם? זאת אומרת,
מה המקום... זה סמכו? מאז זה היווסדו 300 אלף אנשים נקברו כבר, ועכשיו כיוון שהמקומות נגמרו, הם עושים מה שקרוי שיטת הקבר החם. אחרי כמה עשרות שנים אתה מוצא מהקבר, ואתה מפנה מקום למת חדש בחסות שלטונות צרפת. זה גם איזה מין פטנט. אבל למה זה כל כך יקר לתיירים מכל העולם, לא רק לצרפתים? כי יש שם איזה מבחר נפלא. חובבי המוזיקה קודם כל מבקרים את הקבר של פרדריק שופן, שנפטר ב-1849, בן 38, ולפי צוואתו, הוא אמנם קבור בפריז, אף על פי שהוא היה פולני, אבל הוציאו את ליבו, והלב של שופן קבור באחד מעמודי כנסיית הצלב הקדוש בוורשה שבפולין. ככה שהוא הדוגמה הטיפוסית לליבי במזרח, אבל אני בסוף מערב, בצורה הכי חיה שאפשר. ושופן שהיה נסיך הפסנתר, מלך הרומנטיקנים, נתן לנו את מיטב המוזיקה לפסנתר, בוא נשמע כדי להיזכר בשופן, שכל הזמן יש איזה פרחים נמצאים על קברו, על חובבי מוזיקה שמבקרים שם, ולס הדקה של שופן, שמאז שהוא נכתב, כל הפסנתרים הגדולים מנסים באמת להספיק תוך דקה לנגן את כל הוולס הזה. ולס הדקה. Thank you.
עכשיו הגענו לדקה, יש עוד חצי דקה.
אז לקחתי ביצוע קצת איתי, זה עיקר דקה.
אבל מאוד יפה.
כן, אבל זה אחד מה... כל האלגנטיות של ולס צרפתי מהמאה ה-19 נמצא בתוך המוזיקה הזאת המופלאה של פרדריק שופן, שכמו שאמרנו, ליבו בפולין, אבל גופו בפרלשז. עכשיו, מלחין נוסף, שגם הוא, יש שם המון מלחינים, אבל המלחין הצרפתי, אם כבר דיברנו על לב, אז זה מלחין שנפטר מלב שבור. האיש הוא ג'ורג' ביזה, שב-1875 ניגנו פעם ראשונה את האופרה שלו, שהפכה להיות לאחד האופרות המפורסמות בתולדות המוזיקה, האופרה קרמן. האופרה קרמן נוגנה ב-1875 פעם ראשונה, כישלון קולוסלי דודו. הצרפתים התנגדו באופן טוטלי לסיפור הזה של איזה צועניה שדוגלת באהבה חופשית ומאשנת על הבמה, רחמנא ליצלן. בקיצור, פרויקט חייו של ביזה, שהיה האופרה הזאת, נכשל, ושלושה חודשים אחרי ביצוע הבכורה הוא נפטר וקבור בפרלשז, וגם שם תמיד יש איזה פרח על קברו. בוא נשמע מתוך קרמן את הקטע המפורסם, האבנרה, הריקוד הספרדי הזה ששרה הצועניה קרמן.
Apprivoiser, et c'est bien au vin qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Et en effet, menace aux prières, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît.
כמובן שצופי ערוץ הראשון זוכרים את המוסיקה הזו כאנדר לתשדיר שירות לתרומת דם, תרמתי דם.
תרמתי דם.
כן. נכון. ניצול ציני של... ועל כך הערוץ הראשון שילם בסגירתו.
כן. בקיצור, אבל היא מדברת בו על אהבה ולא על דם.
אתה אומר שזה נכשל? זאת אומרת שהאופרה הזו נכשלה?
כישלון טוטלי, ירדה אחרי כמה הופעות, וכמובן זה גרם, חלק מהסיפורים גרם לביזה למות, קוראים לזה שברון לב.
אחת האופרות המפורסמות בעולם, גם מי שלא מכיר.
מפורסמות האהובות ביותר בעולם, כן, אבל אתה רואה, זה נותן את מה שקרוי תקווה לכולנו, לא להתייאש, גם אחרי כישלונות, אולי אחרי מותנו, תהיה לנו עדנה, מה שקרוי.
שווה לחכות.
שווה לחכות. ועכשיו כמובן יש אגף שלם שם בתוך פרלשז, אני מזמין את כולם להגיע, של השנסונרים הצרפתים הגדולים. ואולי גדולת הזמרות הצרפתיות, אדית פיאף, נפטרה ב-1963 מסרטן הכבד, נקברה בטקס הלוויה שהשתתפו בו למעלה מ-100,000 צרפתים. הכנסייה הקתולית החרימה את הטקס, כמחאה על אורח החיים ה... מאוד לא צנוע של הזמרת, והתחתנה בגיל שנה לפני מותיים בחוצ'יק בן 26, שנקבר לידה, ועכשיו הם קבורים אחד ליד השני, בחיים ובמותם, אבל היא תשאיר לנו שיר שאנחנו מכירים בארץ בשם חיוכים, אבל במקור זה נקרא לפול, ההמון, אחד מהשירים המופלאים, השנסונים המופלאים, שדית פיאף, שקבורה בפרלשז שרה לנו.
En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. En entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux.
גם שיר שכולם מכירים.
כולנו מכירים. אני כשהגעתי לפרל השז מיד הלכתי לזמר הכי אהוב עליי, שנמצא לא רחוק מהקבר של ביאב, גם כן קבר זוגי של איש ואישה. האישה היא סימון סניורי, השחקנית הקולנוע הגדולה הצרפתית, ולידה קבור בעלה איב מונטן, שנפטר ב-1991 ונקבר שמה, נולד בשם איב ליבי באיטליה בכלל, אבל הפך להיות אדית פיאף שאנחנו שומעים ברקע, גילתה אותו כשהוא שר באחד מהמועדונים הקטנים של פריז בשנות ה-40, הוא הפך להיות אחר כך גם מאהבה, ככה מספרים, אבל גם ליד הקבר של איב מונטן, ששר את השירים הכי יפים על עירו האהובה, פריז, נמצא תמיד איזה זר פרחים של מבקר אוהב. אז הוא ישיר לנו הפרי, על העיר פריז המופלאה.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement, où y a encore l'agent des taxis. Au café.
השתכנענו שזה שיר שמשקף את צרפת?
בהחלט.
אי אפשר לפספס את זה.
אבל אולי הקבור הכי מעניין שנמצא בפרל השז, ואליו מגיעים כל החבר'ה הצעירים יותר, הוא סולן להקת הדלתות ג'ים מוריסון, שנקבר שם ב-71 כשהוא בן 27, פתח את מועדון ה-27 המפורסם, אתה מכיר את כל החבר'ה, כל אומני הרוק הגדולים, בריין ג'ונס, מרוליק סטון, ג'ניס ג'ופלין, ג'ימי הנדריקס, קורט קובן, ובזמן האחרון אימי ויינהאוז, שנפטרו כולם בגיל 27. אז ג'ים מוריסון מלהקת הדלתות נפטר כנראה מצריכת הרואין עודפת, כשהוא חי לו בפריז בשנה האחרונה של חייו, והוא קבור שמה, וכשאתה מגיע לבית הקברות, יש מה שקורא שלטי הכוונה, to Jim, לקבר של ג'ים מוריסון, כי כל החבר'ה הצעירים שמגיעים מאמריקה, מגיעים לפקוד את קברו של סולן להקת הדלתות הגדולה משנות ה-60, The Doors, והוא ישיר לנו, וניפרד מבית קברות נפלא, אני חושב, את השיר Moon of Alabama, שהוא בכלל שיר של קורט וייל היהודי מתוך האופרה עלייתה ונפילתו של העיר מאגוני, אבל איכשהו זה הפך להיות מזוהה עם הלהקה הזאת, Moon of Alabama.
טוב, אנחנו נשמע את השיר הזה ונודה לי פרופסור משה זורמן, מלחין ומנצח, ותודה לך על הפינה הזאת. זה היה מרתק, תודה.
I tell you we must die. Oh, moon of our
טוב, אנחנו ניפרד מהמאזינים והמאזינות שלנו. ראשית נודה למי שהיה כאן שעתיים מרתקות, פרופסור רפי גרינברג מהחוג לארכיאולוגיה אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
תודה רבה אדוני.
נשמע שלחקור את המוות הופך אותו לפחות מאיים.
אני חושב שכן.
יש בזה משהו, לא?
כן, מתרגלים.
כן, זה כמו כל דבר. אוקיי, תודה רבה לך פרופסור רפי גרינברג, ותודה לכל מי שאמר על המשדר שלנו. האורח שלנו הוא רז חסון, המפיקים הם אבי שמאי, ליטל אמירן ואלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. מיד אחרינו השידור עובר לגואל פינטו באולפן בתל אביב ולתוכניתו גם כן תרבות, שיהיה לכם יום נעים ושקט. אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה לגמרי ועדכוני מדע וידע. להתראות, יום נעים.